ההשגחה הפרטית, נושא לימודנו הערב, הוא מושג רווח. הרבה אנשים אומרים, כל מה שקורה הוא בהשגחה פרטית, אלא שיש להבין מה זה השגחה פרטית. השגחה הפרטית נבדלת מאחותה ההשגחה הכללית. ההשגחה הכללית פירושו שישנה דאגה אלוהית לכל מה שקורה בעולם על מנת לשמר את מצבו של העולם כפי שהוא. למשל, ההשגחה הכללית דואגת לזה שיהיו בעולם חתולים. זה המושג של השגחה כללית. איך נסביר את זה? המאמינים אומרים, כלומר תלמידי משה רבנו אומרים, זה אנחנו, יש כוונה אלוהית שיהיו חתולים בעולם. ולכן דאג הקדוש ברוך הוא לזה שיהיו מספיק תנאים בעולם כדי שיופיע מין החתול מפני כל מיני סיבות. הפילוסופים להבדיל אומרים אחרת. הם אומרים, הסדר של העולם, מבנה העולם מבחינה פיזיקלית, הוא המייצר חתולים שלא בכוונה. אבל כולי עלמא לא פליגי שחתולים יש, וישנה דאגה איכשהו שחתולים יהיו. המושג של השגחה פרטית הוא מושג הרבה יותר מיוחד. הוא מושג השייך בעיקר ליהדות. האמונה של תורתנו היא, כלומר, דעת תורתנו היא, שמעשיו של אדם אינם מקריים, גורלו של אדם אינו מקרי, אלא יש התעניינות אלוהית בפרטי מעשיו של אדם, וזהו המכונה השגחה פרטית. ועל זה נאמר בנביא, כך מסביר הרמב״ם בסוף מורה נבוכים, הנביא ירמיהו, כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד וצדקה ומשפט בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. אז הרמב״ם כל ביטוי וביטוי והפסוק הזה הרמב״ם מסביר בעריכות. לגבי המילה בארץ, אומר הרמב״ם שכוונת הנביא היא לשלול את דעת אריסטו. אמנם אריסטו עוד לא היה חי בזמן ירמיהו, אבל דעה כזאת, אומר כאן הרמב״ם, והוסיף עניין אחר חשוב, והוא אומרו בארץ, אשר זהו ציר התורה. ציר התורה, כלומר היסוד שעליו כל התורה סובבת, ולא כדמיון המתפרצים, אשר דימו כי השגחתו יתעלה, נסתיימה אצל גלגל הירח, ושהארץ וכל אשר בה עזובים, עזב השם את הארץ, אלא כמו שבאר לנו על ידי אדון החכמים, כי לשם הארץ. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משגיח גם מתחת לגלגל הירח, כלומר גם בכדור הארץ שלנו. ריבונו של עולם מתעניין במה שקורה. אלא שכאן הדברים צריכים ביאור. מהו האופן שבו הקדוש ברוך הוא משגיח בעולמו? הרמב״ם מלמדנו במורה נבוכים חלק ג' פרק י' ז' שהשגחת השם הפרטית היא על האדם. כלומר, בני האדם מושגחים בהשגחה פרטית. מה שאין כן, הדגים, אפילו הסרדינים או הלוויתנים, וכן החתולים והסוסים והלטאות, כל אלה אינם מושגחים. שלא לדבר על הדשא, כיצד הוא מתכסח, אין בזה השגחה. לפי הרמב״ם אומר, אם כן יוצא שאם עלה נפל מן העץ, ונפל במסלול מסוים ולא במסלול אחר, אין זה בהשגחה. כלומר, אין לזה חשיבות אצל ריבונו של עולם, כי כל אלה אינם בעלי דעה והשכל, מה שאין כן האדם שהוא בעל דעה והשכל, ולכן ראוי שההשגחה תהיה בו. זה דעת הרמב״ם. אומר הרמב״ם, מדוע אני אומר את זה? לא מפני שהקדוש ברוך הוא איננו יכול להשגיח על הדגים. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה להשגיח על הדגים השגחה פרטית, היה משגיח. אבל אינו רוצה. כן?
אם לבנו נופל בבניין, ואין השגחה על הלבנה, נופל את האדם.
פה אתה שואל שאלה יפה. מה יקרה עם לבנה? לבנה הרי אין עליה השגחה. ומה יקרה כשלבנה ולא השגחה נופלת על אדם? כן? אז איפה ההשגחה כאן? זה אנחנו נראה בהמשך. או? אבל נגיד באופן כללי, כדי לא להשאיר אותך על, במתח, נאמר שההשגחה על האדם כוללת את הלבנים שנופלים עליו. אבל אם לבנה נפלה שלא על אדם, לא אכפת לנו אם היא נפלה בקו ישר או קו סלילי, הדבר הזה איננו חשוב. או? אם כן, אומר הרמב״ם, זה לא שהקדוש ברוך הוא איננו יכול להשגיח על הדגים, אלא שאיננו רוצה להשגיח על הדגים, ולצורך זה גם הביא פסוק בירמיהו. נאמר כך, והראיה ששאר בעלי החיים בלתי מושגחים, כי אם באופן ההשגחה אשר הזכיר אריסטו, מה שאמר הנביא, כאשר העם השתלטות נבוכדנצר והריגתו בני אדם, אמר השם, הנה כאילו כבר הוזנחו בני אדם והופקרו כדגים ורמס הארץ. משמע מלשון זה כי אותם המינים מוזנחים, והוא אומרו, ותעשה אדם כדגי הים, כרמס לא מושל בו, קלה בחכה פועלה. ואחר כך בער הנביא שאין הדבר כן, ואינו על דרך ההזנחה וסילוק ההשגחה, אלא על דרך העונש להם וכו' וכו'. כלומר, בהתחלה הנביא מתפלא איך זה קרה שבני אדם נחשבו כדגי הים. משמע של הדגים אין השגחה. אבל זה לא כל כך פשוט. כן, בבקשה.
איך אפשר לדעת איך אפשר להשגיח עלינו כאילו זה? כאילו להבין את דרכיו של...
איך אפשר לדעת איך הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו? זה להבין את דרכיו של הקדוש ברוך הוא. איך אפשר? מה התשובה? בשביל זה הוא גילה לנו את רצונו על ידי הנביא. בשביל זה יש לנו ספר התורה וספרי הנביאים וספרי הכתובים והמשנה והגמרה וכן הלאה. כן? בזכות זה אנחנו יודעים את דרכי השם. היה יהודי אחד בשם פרופסור ליבוביץ', פעם הוא אמר, איך אפשר לדעת מה שמאחורי הפרגוד? כן? מה? פשוט, אנחנו כן יודעים מה יש מאחורי הפרגוד, כי הנביאים אמרו לנו. כן? אלמלא הנביאים, באמת היה קשה לנו מאוד לדעת. אבל כפי שאמרתי, אין הדברים כל כך פשוטים. כן? כי לפי מה שמשתמע ממה שאמרתי עד עכשיו, יוצא שהאדם מושגח בהשגחה פרטית, ואילו בעלי החיים אינם מושגחים כלל. מצד האמת, גם ההשגחה על האדם איננו דבר כל כך מובן מאליו. יש אנשים שהם יותר מושגחים, ויש אנשים שהם פחות מושגחים, ויש אנשים שאינם מושגחים בכלל. ההשגחה היא דבר שמשתנה מאדם לאדם. כפי שנאמר בספר תהילים, יש אנשים שעליהם נאמר, ייפול מצדך אלף, ורבבה מניך, אליך לא ייגש. מבאר הרמב״ם, אדם כזה שזכה לאותה מדרגה, יכול להתהלך באמצע שדה קרב, מתחילת שדה הקרב ועד סוף שדה הקרב, כשאנשים נהרגים מימינו ומשמאלו, ולא, לא יקרה דבר. נכון? שנאמר, ייפול מצדך אלף, ובבא ממניך, אליך לא ייגש. זאת הדעה, זה מה שקורה לאנשים מיוחדים. ועל זה נאמר, אסגבהו, כי ידע שמי, יודע שמו של הקדוש ברוך הוא, כלומר ידיעה אמיתית, לא סתם ידיעה אינפורמטיבית, אז הוא באמת מושגח באופן כזה, שלא קורה לו דבר. אבל יש אנשים שאינם במדרגה הזאת, ובאמת צריכים לשמור את עצמם, ויש בזה מדרגות. וכאן שוב אקרא לכם מתוך סליחה, ספר מורה נבוכים, חלק שלישי, פרק י"ח, אומר רבנו הרמב״ם כך. אומר, כבר נודע כי אין חוץ למחשבה מין מצוי. מה זה מין? הכוונה? כלל. אומר הרמב״ם, הכלל זה מושג מופשט. אלא המין ושאר ההכללות, עניינים מחשבתיים כפי שידעת. וכל מצוי מחוץ למחשבה, אינו אלא איש או אישים. וכאשר נודע זה, הרי נודע כי השפע האלוהי המצוי צמוד במין האדם, כלומר השכל האנושי, אינו אלא מה שנמצא מן השכלים האישיים, והוא מה ששפע על ראובן ושמעון ולוי ביהודה. כלומר, אומר הרמב״ם, שמכיוון שההשגחה צמודה לשכל, והשכל משתנה מאדם לאדם, לפי זה גם ההשגחה תשתנה מאדם לאדם. וכיוון שהדבר כן, מתחייב כפי מה שאמרתי בפרק הקודם, שכל אחד מאישי בני אדם אשר השיג מאותו השפע מנה יתרה, זאת אומרת אם אדם השכיל יותר, כפי עיתוד החומר שלו והכשרתו, תהיה ההשגחה בו יותר בהכרח. אם הייתה ההשגחה נספחת אל השכל כפי שהזכרתי. ואם כן, לא תהיה ההשגחה האלוהית באישי כל מין האדם באופן שווה, אלא יהיו להם יתרונות זה על זה בהשגחה כיתרונות שלמותם האנושי. זאת אומרת, ככל שאדם הוא יותר שלם, כך יש עליו יותר השגחה. פחות שלם, פחות השגחה. כן.
איך זה מסודר? לשומר פתאים השם.
שומר פתאים השם. מה זה פתי? זה לא אדם מחוסר שכל. אלא פתי זה אדם המאמין. כן, פתי יאמין. נאמר, נכון? זאת אומרת, התכונה של הפתאיות זה התכונה של פתיחות אל אמונה בשם. זה לא שכלות, זה לא טיפשות. בסדר? אם כן, יש... כי בעברית יש קונוטציה שלילית לדברים שאין להם קונוטציה שלילית בתנ"ך. בעברית שלנו. אנחנו יודעים עברית מקראית, לא עברית מודרנית. עברית מודרנית אני לא יודע לדבר. עכשיו, אם כן, יש מדרגות מדרגות בבני אדם. יש אנשים מושגחים מאוד, יש אנשים מושגחים פחות. מה הדבר הזה אומר? הרי לכאורה, הדבר הזה, מיעוט כוחו, כביכול, של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הרי רוצה לכאורה, הוא יכול, אם הוא רוצה, להשגיח בכל. מפני מה אין הקדוש ברוך הוא משגיח בכל בני האדם באופן שווה? כנראה, משום שהקדוש ברוך הוא מעוניין להסתיר את אורו. זה חשוב שהקדוש ברוך הוא יוכל לפעול מאחורי הקלעים ולא באופן גלוי. מה הצורך בכך? הצורך הוא שהאדם יוכל לפעול מתוך תחושה של אוטונומיה, מתוך הרגשה שהוא בונה את עולמו בעצמו. אם אנחנו על כל צעד ושעל נראה השגחה אלוהית מדויקת ובלתי מתפשרת, אז לעולם לא נוכל אנחנו לפעול מתוך הרגשה של בחירה חופשית. מה עשה ריבונו של עולם למעננו? הסתיר את אורו מאיתנו. ולכן לא תמיד, ברוך השם, לא תמיד אנחנו רואים את יד השם בצורה בהירה. משל לזה נאמר על ידי תלמידי הגר"א. תלמידי הגר"א אומרים שיש שלוש מדרגות בהשגחה. וזה בעצם מהמשך לדעתו של הרמב"ן. יש מדרגת השגחה שהיא פעולת שם הוויה, י' כ' ו' כ'. כשיש גילוי שכינה, נאמר אנוכי י' כ' ו' כ' אלוהיך. במצב כזה, אין כל מקום לבחירה חופשית באמת, ויש כאן גילוי של השגחה ישירה. לעומת זה, יש השגחה במדרגה פחותה יותר, נקראת אלוהים. הקדוש ברוך הוא פועל אינקוגניטו, דרך הטבע. אבל בכל זאת פועל. כן, זה כמו בן מלך שהולך ביער. וכל פעם שקורה שעומדת חיית טרף לטרוף אותו, משום מה פתאום מגיע צייד והורג את החיה. אם זה קורה פעם, פעמיים, שלוש, בסוף הוא מתחיל להבין שזה מישהו ששולח כל פעם את הציידים כדי להציל אותו. אבל זה עדיין בדרכי הטבע. ויש מדרגה שלישית, לא יודקה ופקה ולא אלוהים, אלא עוד פחות מזה, שאר הכינויים של האלוהות, שזאת פעולה דרך הטבע בלבד. ריבונו של עולם מסתיר את עצמו לגמרי, כביכול איננו מתעניין במה שקורה, והכל פועל דרך הטבע. משל, למה הדבר דומה? לאופן ההתעניינות של המלך בנתיניו. יש למלך כלפי בנו קשר מיוחד, זה השגחה ישירה. יש לו קשר קצת פחות ישיר, אבל עדיין קשר חשוב, עם הליגיון העסוק בשמירתו האישית, שומרי הראש שלו. ויש מדרגה שלישית, זה שאר העם, שאז המלך מתוודע אליהם, פועל עליהם דרך האדמיניסטרציה והבירוקרטיה והשרים וכדומה. אז כך באמת הם שלושת המדרגות האלה בהשגחה, למעולים שבבני האדם, יודקה ופקה, פחות מזה אלוהים, פחות מזה שאר כינויים. בהיסטוריה זה התברר כך, עם ישראל ביציאתו ממצרים, בצאתו ממצרים, זכה לגילוי שכינה ישיר, להשגחה מדויקת. המדרגה השנייה, ליגיון של מלך, זה האבות, אברהם, יצחק ויעקב והאימהות, שרה רבקה רחל ולאה, שראו את השגחת השם מבעד למסכים. כפי שאומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, האבות לא היו זקוקים לניסים בגלל שהם ראו את פעולת השם מאחורי הטבע. כך נאמר בתחילת מאמר שני של ספר הכוזרי. ואילו שאר בני העולם, לא האבות ולא בני ישראל, אלא אומות העולם, מונהגים בדרכי הטבע. אלה הם שלושת המדרגות. השאלה היא, האם דרך הטבע יש אפשרות לראות את פעולת השם? כאן צריך להבין, מהו ההבדל בין פעולת השם, יודקה ופקה, לבין פעולת הטבע, אלוהים? ההבדל הוא באופי המוסרי. מה רצית? בהמשך הדברים הכל יתברר, כלומר ששתי השאלות שלך יתבררו מתוך ההמשך. בסדר? כן. נכון, המושגחים מסוג א', כפי שגדרתי אותם, כמעט ואין להם בחירה חופשית. מה? זה שכר. זה שכר. זאת אומרת, הבחירה החופשית זה לא מתנה כל כך טובה. זה מתנה זמנית, כדי לזכות. אחרי שהאדם זכה, הוא כבר לא זקוק לבחירה החופשית שלו, הוא יכול לסדר בלי זה. בחירה חופשית זה מאבק בין טוב לבין רע. אחרי שהאדם בחר בטוב וכבר לא ברע, אז הוא כבר לא זקוק לבחירה החופשית שלו. אז הוא יכול להסתדר עם השגחה פרטית ישירה, לא יקרה כלום. הוא כבר גמר את העבודה שלו. זה כמו שמשל נאמר על אברהם אבינו, שכאשר הוא הפך מאברהם לאברהם, אז נטלה הבחירה החופשית ממנו, ורק היצר הטוב שלט על רמח איבריו. לכן אברהם בגימטריה רמח. בבקשה. כל אדם יש לו קצת בחירה חופשית בסופו של דבר, אתה אומר. למה חייב להיות? מה? כן, אתה צודק, לרוב בני אדם זה ככה. יש כמה אנשים שנטלה מהם הבחירה החופשית, למשל משה רבנו. אחרי מתן תורה, כך כותבים המפרשים, נדמה לי רבי יצחק אברבנאל, שאחרי מתן תורה נטלה הבחירה החופשית ממשה רבנו. ההסבר הוא פשוט. הרי אם מעמד הר סיני ביאר לנו שמשה רבנו אמת, אם משה רבנו יש לו עדיין בחירה חופשית, אולי הוא יכול לשקר. אלא מכאן שנתברר לנו במעמד הר סיני שניצלה בחירה חופשית ממשה רבנו.
גם זה יכול.
אז יקושה על רבינו יצחק רבא מאל. כן. כן, נו. אנשים במדרגה פשוטה הם אינם מושגחים בהשגחה ישירה, ולכן יש להם יותר בחירה חופשית. למה? זה לא נכון. אם אתה זוכה לראות משהו בהשגחה פרטית, אז יצא לך משהו בהשגחה פרטית. זה לא מהלך החיים שלך הקבוע. כן, בבקשה. מה הקשר בין תשובה, תפילה וצדקה שמשנים את ההשגחה עלינו לבין השכל? כן, מה הקשר בין השגחה לשכל, ומה הקשר בין תפילה, תשובה וצדקה לבין השכל? טוב, בסדר, אני אתייחס. פשוט מאוד, הרמב״ם סבור, אין לו הוכחה לזה, סבור שככל שהאדם הוא יותר נעלה, כך הוא יותר מושגח. ומה שנעלה באדם זה הצלם אלוהים שבו, וצלם אלוהים שבו זה השכל. כפי שהוא באר בפרק ראשון של מאמר ראשון. עכשיו, התשובה, התפילה והצדקה, זה משנה את שכלו של האדם. ככל שאדם הוא יותר צדיק, הוא יותר ישר, הוא יותר לומד, כך ההשקפה שלו על העולם היא השקפה יותר אמיתית, ולכן הוא גם נקרא, הוא נקרא, זה נקרא שיש לו יותר שכל וממילא יותר השגחה. בסדר? ובכן, אם נמשיך קצת, יש פה בכל זאת דבר שמטריד אותנו בכל הדברים האלה. אם אנחנו אומרים שיש חלק גדול של העולם שמתנהל על פי הטבע, למשל, הפוליטיקה. הפוליטיקה מתנהגת לפי הטבע. איפה יד השם המוסרית בכל זה? כן, כשאנחנו מדברים על השגחה, יש לנו זה מספק את התביעה המוסרית שלנו. אנחנו מרוצים שהצדיק מקבל כצדקו והרשע כרשעתו. אבל בטבע זה לא ככה. למשל, אם יושבים שני אנשים בשדרות הרצל על הספסל מחוץ למוסד הרב קוק, אחד יווני והשני יהודי, ועובר לפניהם צדיק, ואותו צדיק מחליק על קליפת בננה. וכשהצדיק מחליק על קליפת הבננה, הוא שובר את רגלו. אז היהודי נבהל, מתפעל, ואומר, הכיצד דבר זה ייתכן, והלא הוא צדיק. אז מדוע הוא שבר את רגלו כשהחליק על קליפת הבננה? כן, הדבר הזה גורם לזעזוע בנפש של היהודי. היווני מסתכל על היהודי כאילו שהוא מטומטם, ואומר לו, הרי זה חוקות הטבע, ודבר זה מוכיח שכל אדם המחליק על קליפת בננה בזווית נתונה, הן צדיק, הן רשע, שובר את רגלו. ואז הוא מוציא את פנקסו ורושם את זה בתוך הפנקס, חוק, כן? חוק של, איך נקרא לו? שם יווני, יש לכם? מיקיס גבריאליס, שכל המחליק על קליפת בננה בזווית נתונה, שובר את רגלו, הן צדיק, הן רשע. או. אבל יש פה משהו שדוקר את החוש המוסרי שלנו. נכון, זה חוקות הטבע, אבל זה בדיוק מה שמפריע לנו. הרי מי אחראי על זה שחוקות הטבע האלה יהיו? צדיקו של עולם. אז למה הוא לא הציל את הצדיק מלשבור את רגלו? יש פה איזו שערוריה מטאפיזית. על זה אומר הרב קוק בספר אורות. בישראל ותחייתו, פסקה ב', שתי הבנות כלליות הן המקיפות את ההוויה ואת התורה, את ההסתכלות בכל שינויי דרכיה, ההבנה המוסרית וההבנה הסיבתית. ההבנה המוסרית, אנחנו יודעים, אם אתם תעשו את רצונו של הקדוש ברוך הוא, יהיה גשם. אנחנו אומרים את זה בקריאת שמע פעמיים בכל יום. אם שמוע תשמעו על מצוותיי, ונתתי גשמכם. כלומר, יש קשר מוסרי בין הבריאה לבין האדם. אבל יש גם משהו אחר. אם יהיה אפיק רום מעל אזורנו, אז לא ירד גשם. וזה כבר נתון של הטבע. אז אומר הרב קוק, בתוך ההבנה הסיבתית, הקדומה בזמן לגבי רוח האדם, כלולה היא בתור נשמה עליונה מחיה אותה, ההבנה המוסרית. ההבנה הסיבתית מציעה חוקים, אחוזים זה בזה על כל מרחב היש. מתחיל בעולם החומרי וכוחותיו, והולך ומקיף, מטפס ועולה, עד רוממות העולמים הרוחניים, ומנסח את סעיפיהם כפי עושר הרוח הגדול אשר לאדם. כלומר, אומר הרב קוק, ההבנה הסיבתית מגלה לנו שיש חוקים בכל. יש גם חוקים בעולם החומרי, יש אפילו חוקים בעולם הרוחני. כל זה אנחנו מזכירים כל בוקר בברכת יותר המאורות, ששם אנחנו מזכירים את הטבע הנמצא גם בכוכבים, גם בכדור הארץ, ואפילו אצל המלאכים. גם המלאכים נתונים תחת איזושהי חוקיות טבעית כוללת. זה מה שאנחנו רואים ביוצר המאורות. כן. בשלשלת הסיבתית מונחת איזו העקה כללית, איזו מניעה המעצרת את החוקים ותוכנם, שלא ילכו בדרכים אחרים כי אם באותם הדרכים שהשלשלת הסיבתית מקשרת אותם להם. כלומר, זה מרגיז, זה מציק, זה מעיק. מדוע חוקי הטבע הסיבתיים הם הולכים דווקא לפי הסדר הזה ולא לפי סדר אחר? העקה זו עצמה חידה נעלמה היא. ומכל מקום, עם כל המניעה שיש בתכונת שכלנו מלחדור לעמקיה של חידת עולם זו, אין זה חוסם לפנינו את דרך ההסתעפות השכלית לכל אותו הבניין הגדול של ההבנה החוקתית. כלומר, אנחנו שמחים שיש לנו אפשרות ללמוד את חוקי הטבע. אבל בעת אשר אנו עולים למעלה יותר עליונה של חירות נשגבה, אז אנחנו משתחררים מכל אותה המועקה הסיבתית, וכל הבניין החוקי מצטייר לפנינו בתור קשרים מוסריים אחוזים זה בזה. כלומר, יש אפילו יסוד מוסרי לזה שהצדיק ישבור את רגלו על קליפת בננה. מהו היסוד המוסרי? כי הוא לא שם לב לזה שיש קליפות בננה. אבל נתחיל עוד יותר מזה. מדוע בכלל יש קליפות בננה על הכביש? כי אנשים מזלזלים. ומדוע אנשים מזלזלים באיכות הסביבה? מפני שהצדיקים לא לימדו אותם את הערך של ארץ ישראל יפה. אז הכל חוזר. בסופו של דבר, בתור קשרים סיבתיים אחוזים זה בזה, הגורמים גם למיסוך ההשגחה האלוהית. בגלל שצדיקים שוברים את רגליהם על קליפות בננה, אז אנשים אומרים שלית דין ולית דיין. וזה שאנשים אומרים לדין ולדיין, זה גורם שבני אדם מדרדרים מבחינה מוסרית מצד אחד, ומצד שני זה גורם לאנשים לסמוך רק על עצמם, וזה מקדם את התרבות האנושית. אם כן, יש יסוד מוסרי מאחורי העקה הסיבתית הזאת.
אם
קוראים
משהו של בן אדם, והוא מנחש אולי זה בגלל
הסיבה א' בטוגים, זה לא איזה ניחוש? האם זה ניחוש? לדעת, כלומר, הוא לא יודע האם מה שקרה לו זה בגלל א' בטוגים א', אז צריך להיות בטוח. אם הוא יהיה בטוח, זה לא יהיה ניחוש. שיהיה בטוח, מה זה? שיבדוק. כן? טוב. כאן, טוב, אני לא אקרא לכם את הכל, רק בכל זאת מה שאומר הרב פה על דברי הנביאים. הנביאים תמיד אמרו, אם אתם תתנהגו רע, הארץ תחרב על ידי אויביה. מה הקשר? אומר הרב פשוט דבר כזה. ברית קרותה לארץ ולעם. כשדבקים בשם אלוהיהם, הרי הם מצליחים, עולים ומתפתחים, משתרשים בארצם ועושים חיל. כשזונים אחרי אלוהי נחר הארץ, הרי הם מדלדלים ונופלים. חורבן האומה והארץ בא, וצרות וכליונות הולכות ובאות. כשאנו מחפשים את הפתרון בעולם הסיבתי, הרינו מוצאים, כלומר, אם אנחנו רוצים להבין מה הקשר הסיבתי בין החטאים של עם ישראל לבין נפילתם בידי אויביהם, הרינו מוצאים שרוח ישראל אחוז הוא בשלשלת אורגנית חזקה. דעותיו, מהלכי חייו, מגמת פניו ותופת רוחו הכללית, האמת העליונה המתגלה בו ועל ידו, תכונת ארצו וברכותיה, התאמצות הנשמות היחידיות, המשכת ברכותיהן לשתי חייהן, אכן המשוך על הכלל ועל הפרט, העצות והנטיות הבונות הבניין הכללי ומבוהן, בהירות הסקירות, המנוחה הפנימית, חיזוק הרוח ושלט החיים, הכל אחוז זה בזה. זאת אומרת, אומה איננה נופלת בפני אויביה אם יש לה משהו בבטן, אם יש לה בשביל מה להילחם. אם האומה איננה מרגישה חוסן מוסרי ערכי פנימי, אז גם אין לה בשביל מה להילחם. כשאין בשביל מה להילחם, הכל נופל. גם הכלכלה נופלת, הדאגה לזולת נופלת, ואז ממילא אין פלא שאויבים יכולים לבוא ולכבוש אותנו. כן? באותה ההפתעה הנפשית של הדבקות בשם אלוהיו וכו', ובהיפרדו ממקור חייו, הרוח מתחלחל, שפת החיים הכלליים, האחוזים ברצוקות הגוי והארץ, המורשה והמקדש, המוסר והאמונה מתחלשת, רוח זר בא ומפעם, והוא צמח לא יעשה קמח, לא יקלד ולא יצמיח. והננו רואים את המהרה באה ועושה שמות, עד אשר ישוב העם אל אל חייו, אל מקור ישעו, ישיב אליו את רוחו וכו'. כלומר, שוב אומר הרב, מזמין אותנו להתבוננות מעניינת במאורעות ההיסטוריה. לא לראות את הדברים בתפיסה מגית. זה אולי קצת קשור לשאלה שלך על ניחוש. התפיסה המגית איננה מחפשת קשר רציונלי בין המאורעות של האדם, כלומר בין מעשיו של האדם, לבין מאורעות חייו. מה שאין כן כאן הרב אומר, אמנם יש הסברה מוסרית, פנימית, לכל מה שקורה, אבל צריך לראות מהו הקשר הסיבתי שמביא את ההופעה המוסרית הזאת. זאת עבודה מיוחדת של צדיקים מיוחדים, אפשר לומר, זאת עבודתם של עמוקי הרוח מתחלחל, שפת החיים הכלליים, האחוזים ורתוקות הגוי והארץ, המורשה והמקדש, המוסר והאמונה מתחלשת, רוח זר בא ומפעם, והוא צמח לא יעשה קמח, לא יקלד ולא יצמיח. והננו רואים את המהרה באה ועושה שמות, עד אשר ישוב העם אל אל חייו, אל מקור ישעו, ישיב אליו את רוחו וכו'. כלומר, שוב אומר הרב, מזמין אותנו להתבוננות מעניינת במאורעות ההיסטוריה. לא לראות את הדברים בתפיסה מגית. זה אולי קצת קשור לשאלה שלך על ניחוש. התפיסה המגית איננה מחפשת קשר רציונלי בין המאורעות של האדם, כלומר בין מעשיו של האדם, לבין מאורעות חייו. מה שאין כן כאן הרב אומר, אמנם יש הסברה מוסרית, פנימית, לכל מה שקורה, אבל צריך לראות מהו הקשר הסיבתי שמביא את ההופעה המוסרית הזאת. זאת עבודה מיוחדת של צדיקים מיוחדים, אפשר לומר, זאת עבודתם של עמוקי המחשבה הישראלית. כמובן, לא צריך ליפול לתוך ילדותיות. לומר, תאונת דרכים זו קרתה, מפני שחיללו שבת בבית הקולנוע, ליד מקום התאונה. זה שטויות. כן? כי אין אנחנו יכולים לדעת את פרטי הפרטים של הדברים. איך אומר הרמב״ם במורה נבוכים? אנחנו יודעים שהנהגת השם היא תמיד בצדק, אבל אנחנו לא יכולים תמיד לעמוד על הפרטים של הדבר הזה. אז מי שמספר לכם שהוא יודע את הפרטים מדוע פלוני מת בתאונת דרכים, אז זה באמת, אז בזה הוא חולק על הרמב״ם. אז הרמב״ם זה בכל זאת פירמה. כן, אבל המצב הזה שבו אנחנו צריכים לעמוד, כלומר אנחנו צריכים להתקשר עם האלוהות דרך מסך של הטבע, הוא מצב לא נעים. אמנם הוא הכרחי, הוא נדרש, הוא נצרך, אבל אנחנו משתוקקים ומתגעגעים למצב שבו הטבע יהיה מספיק שקוף כדי שיד השם תהיה גלויה ממש. וזה מה שאנחנו מצפים שיקרה לעתיד לבוא. הנביא ישעיהו אומר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. משמע שעד עכשיו, מי נשגב? השם ואלוהים. אבל לעתיד לבוא יהיה ונשגב השם לבדו בלי אלוהים. כלומר, יוכל האדם להיפגש עם י' כ' כ' ישירות בלי לעבור דרך מסכי ההשגחה הנסתרת, מסכי הטבע. זה בעצם התוכנית הכוללת. עכשיו, פה נשאלת השאלה, מה קורה? כן?
אז אלוהים זה מבחינת מסכים שמבדילים בינינו.
נכון, אלוהים זה מסכים שמבדילים בינינו לבין הטבע. זה מה שכתוב, כי שמש ומגן, השם אלוהים. כלומר, אותו יחס שיש בין השמש לבין המגן, יש בין השם לבין אלוהים. השמש, י' כ' ו' כ', זה מאיר, אבל זה מסנבר, זה מסוכן. אז צריך מגן, אלוהים, כדי לא להסתנבר ולא להישרף במכת שמש. אבל יבוא יום שכאשר האדם יקנה מספיק קדושה, אז יש לו מספיק קרם שיזוף, הוא כבר לא צריך את כל המסכים האלה, הוא יכול לעמוד ישירות מול הגילוי האלוהי, ונשגב השם לבדו בלי אלוהים ביום ההוא. כן.
אני לא מבין אותה אדם יכול לדעת מתי זה מקרה או השגחה.
מתי אדם יכול לדעת אם זה מקרה או השגחה? צריך לבדוק למי קרה מה שקרה. אם מה שקרה קרה לאדם נעלה, אתה יודע שזה בהשגחה. אם זה קרה לאדם שאיננו נעלה, אתה יודע שזה במקרה. איך אפשר לדעת אם האדם הוא נעלה או לא נעלה? אז זה כבר עבודה מיוחדת. כן? אני אולי, אבל אני רוצה פה להתייחס פה לשאלה שמציגה, כן בבקשה.
יש מקרה בעולם?
יש מקרה בעולם ואנחנו נסביר איך. כן. זאת התפיסה של הרמב״ם, אבל יש עוד תפיסות ביהדות בנושא השגחה הפרטית. מי? הבעל שם טוב. יש בזה שתי גישות, הרמב״ם והבעל שם טוב. אני אתייחס לדברי הבעל שם טוב עוד מעט. בסדר? אז קודם כל אני רוצה להביא לדברי הרמב״ם עד הסוף. כן. לא, לא אמרתי חסד. אני לא אמרתי חסד. אמרתי, ונשגב השם לבדו, שאנחנו נדע את השגחת השם בלי מסכים. זה מה שאני אמרתי. לא להכניס לי מילים שלא אמרתי. השם, כפי שאמרתי, זה השגחה ישירה. בסדר? עכשיו, יש פה שאלה שלכאורה יכולה להציק. שאלה של צדק. נאמר, צדיק גדול הוא מושגח. ומי שלא צדיק, רשע. לפי זה הוא מופקר. הוא בידי המקרה. השם הנאמר, ובאמת גם צריך לומר שיש כנראה מדרגות מדרגות בדבר הזה. ככל שהאדם הוא יותר אילאי, יש השגחה יותר, ופחות הפקרות, וככל שאדם יותר נמוך מבחינת מדרגתו המוסרית והחוכמתית, אז נוכל לומר שהוא יותר נתון בידי המקרה. על זה נשאלת שאלה מוסרית כבדה. אם זה נכון, יוצא לפי זה שיכול להיות שרשע יחיה טוב כל ימי חייו בגלל שבמקרה התמזל לו מזלו. יוצא שלמשל רשע קנה כרטיס של מפעל הפיס ועכשיו הוא מולטי מיליונר רק בגלל שבידי המקרה לפעמים להעשיר אדם שלא מגיע לו להיות עשיר. מה שאין כן, רק הצדיק. אם צדיק קונה כרטיס והוא זכה בפרס, יאמר שזה בהשגחה. לא זכה, יאמר שגם זה בהשגחה. לא רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו תקציב לישיבה שלו. אבל הרשע, לכאורה, יכול להיות שיעבור בין החורים של הרשת ויחיה חיים טובים כל ימי חייו, רק בגלל שהוא נתון בידי המקרה. זה באמת שאלה מוסרית כבדה, כן.
אבל הרב לא הציג את זה שיש יותר או פחות השגחה, שהשגחה היא נראית יותר או נראית פחות, אבל זו אותה השגחה.
לא, אמרתי שיש יותר או פחות. ברור, ואז לפי זה, יש פה שאלה מוסרית מציקה, כן.
יש רשעים מאוד גדולים.
כן.
צורים לעם היהודים, שרואים שלאורך כל הדרך יש עליהם השגחה פרטית מעולה, אני חושב
אי אפשר להביא את הצלחתם. אתה צודק. אני לא מדבר על אנשים כאלה, כמו מה שאתה מזכיר כאן שהיו רשעים גדולים שהציקו לעם ישראל ואנחנו רואים שיש עליהם השגחה מיוחדת, גם היום אפשר לראות את זה. אז זה לא מדובר על אנשים פשוטים, מדובר על רשעים גדולים. רשע גדול, לא באמת, רשע גדול יש לו השגחה מיוחדת. אני מדבר על רשע זיפט, כזה קטן. הוא לא, לא אדם, הוא כל מה שמעניין טוב בחיים שלו זה אכול ושתו כי מחר נמות. כן? זה אני מתכוון. רשעים גדולים, ברור שיש עליהם השגחה. כי הרשעים הגדולים האלה הם אויבי עם ישראל. ואויבי עם ישראל, כל מה שקשור לעם ישראל, לכלל, ודאי שזה בהשגחה. כן. ברור מה
שאתה...
כן. זה עוד חילוק. ברור שעל הכלל יש השגחה מיוחדת. אני מדבר בינתיים על הפרט. כן? אנחנו רואים כן שיש אנשים שעשויים להרוויח מזה שאין עליהם השגחה. וזה כמובן מקומם מבחינה מוסרית. התשובה היא כך. זה שאדם זכה לעושר ולעושר בלי השגחה, זה העונש היותר גדול שיכול להיות. להיות נעזב מאת השם, עד כדי כך שלא אכפת לו לקדוש ברוך הוא אם תצליח בחייך או לא תצליח בחייך, זה העונש הנורא. היעדר קרבת אלוהים, היעדר עניין אלוהי בו, זה באמת העונש היותר גדול. כי גם אדם כזה שבמקרה זכה להצלחה ואושר בחייו, הוא יכול באותה מידה גם להיות נפגע מפגעי הטבע באותה מידה. כי הטבע המוחלט הוא בידי המקרה המוחלט. וזה כשלעצמו דבר נורא. לפי זה נשאלת השאלה, אם אדם למשל חטף אבן בשמשה, האם זה בהשגחה או זה לא בהשגחה? אם אתה אדם נעלה ורוב יושבי יהודה ושומרון הם אנשים צדיקים, אז יש להניח שיש גם כתובת מדבר. אבל אם מדובר באדם שאיננו צדיק ואיננו נעלה, אז יאמר שלפעמים נזרקות אבנים בכבישים ביהודה ושומרון, לפעמים לא. לפעמים הוא נפגע, לפעמים לא נפגע. לפעמים יתמזל מזלו, לפעמים לא יתמזל מזלו. זה כשלעצמו דבר נורא להיות בלתי מושגח. גם אם יצאת מזה בזו. וכמובן, הדבר הזה יהיה בשקל הקודש, יהיה בפלט. יש מי שאצלו ההשגחה היא ב-90%, 70%, 50%, 30%, 10%, 5%, מינוס 4%. כן? גם זה יכול. עכשיו, יוצא לפי זה שהמקרה הוא פעולה של ההשגחה גם כן. לכן מי ששאל פה האם יש מקרה בעולם, התשובה היא כן. יש מקרה, בהשגחה גדולה יש מקרה. יש סדר מדויק של כמות המקרה הראויה לכל אדם ואדם. כן. מה? זאת ההשגחה. זאת ההשגחה שיהיה מקרה. יפה מאוד. כן. זאת אומרת, יש מי שההשגחה היא אצלו פעולה ישירה, יש אצלו מי שההשגחה היא הסרת הפעולה. לא. למשל, מסופר בגמרה על אמוראים שהסלב היה מגיע אליהם הביתה, בדיוק כמו בני ישראל במדבר. כל פעם שהיו צריכים ארוחת צהריים, היה מגיע הסלב. מספרים שגם אצל הגאון מווילנה הסלב היה מגיע. בין קרוב, קרוב אל הדורות שלנו. ויש מי שמזונו, ואם הוא ישתדל, יש לו, לא ישתדל, אין לו. כן.
מה
הפיתים?
זה מבחינת הזמן או מבחינת האיכות?
מבחינת האיכות. כן, זאת אומרת ש... יפה, יפה, אפשר להגיד את זה. כן. לא הבנתי מה שאתה אומר. לא הבנתי מה שאתה אומר. לא הבנתי מה שאתה אומר. כי חזרת שלוש פעמים על אותו דבר, לכן לא הבנתי כל פעם. אני אגיד את זה אחרי. יש השקפת עולם הנקראת מקרה. האומרת הכל במקרה, אז מתכוונים בלי השגחה. אבל זה, יש הבדל בין מקרה בתור השקפת עולם לבין האקראיות בתור תפקוד של המציאות. כלומר, איך הקדוש ברוך הוא פועל? האם הוא פועל באופן ישיר, דטרמיניסטי, או שמה הקדוש ברוך הוא פועל דרך התהליכים האקראיים שיש במציאות? מצד האמת, ניתן לומר שזה שיש תהליכים אקראיים במציאות, זה נותן מקום להשגחה יותר. אז אם אנחנו אומרים שיש תהליך שעל פי הטבע הוא כפוי, חייב להיות שא' יוליד את ב' שיוליד את ג' שיוליד את ד', אז ברגע שיש א', כבר אין השגחה. כי מא' אנחנו בוודאות מגיעים עד ד'. מה שאין כן, אם אני אומר, ברגע שקורה א', יכול לקרוא או ב' או ג'. אם יקרה ג', יכול לקרוא או ד' או ה', ואם יקרה ב', יכול לקרוא גם כן או ו' או ז'. זאת אומרת שהתהליך איננו כפוי מראש. כאן ההשגחה יכולה להתערב יותר. זאת אומרת שהקראיות היא דווקא מדרכי הפעולה האלוהית. ועל זה אמרו הדרשנים, מקרה זה אותיות רק מהשם. כן? אבל ודאי שיש מקרה. מקרה מבחינת אופי ההשגחה. יש השגחה שהיא ישירה, יש השגחה שהיא בדרכי המקרה. אפשר לראות את זה למשל לפרשת בחוקותיי. בפרשת בחוקותיי יש שם כמה כללות. הקדוש ברוך הוא אומר, יש גם ברכות. הוא אומר, אם בחוקותיי תלכו, יהיה ככה וככה וככה. ואם בחוקותיי תמאסו, והוספתי שבע על חטאותיכם. ואם אתם תלכו עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, ויהיה עוד שבע על חטאותיכם. ואם אתם תלכו עוד יותר בקרי איתי, יהיה עוד יותר קרי. אנחנו רואים קרי זה מלשון מקרה. זאת אומרת שככל שיש התרחקות מידיעת אלוהים, כך יש יותר נתינה בידי ההפקר. זה אחד מהדברים המיוחדים שיש בה מידה כנגד מידה, שהקדוש ברוך הוא מודד את עושה את העולם כפי מידתו של האדם. אם אני רוצה שהעולם יהיה מושגח, אז הוא באמת מושגח. אם אני רוצה שהוא לא יהיה מושגח, אז באמת הוא לא מושגח. כן.
יש לי שאלה, בעיניים של מי, על איזה עיניים מדובר? על עיניים של קדוש ברוך הוא, או על עיניים של בן אדם?
אנחנו מדברים פה לפי העיניים של הקדוש ברוך הוא. כן, יפה. עכשיו, כן? מה? למה? אנחנו הולכים לפי העיניים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ריבונו של עולם גילה לנו בתורתו, כיצד הוא מנהל את עולמו.
כן, אבל אני חושב שמשהו, אני אשכה זו, זה לא רואה נקודה שאמרנו קודם, כן? האדם קובע עליו פונקציה מכירות של השגחה פרטית. ככל שהוא יהיה מודע יותר לכך, זאת השגחה פרטית.
ככל שהוא יהיה יותר מודע להשגחה הפרטית, אז באמת תהיה השגחה פרטית, כי הוא יהיה אדם אחר. ומכיוון שהוא יהיה אדם אחר, הוא יהיה נעלה משאר בני האדם. ואז באמת תהיה עליו השגחה פרטית יותר. כן, בבקשה. יפה. וזה מה שאמרו חכמים, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה זה יראת שמיים? אומר הרמב״ם, כל מעשי האדם נקראים יראת שמיים. זאת אומרת, כל מה שהאדם עושה נתון בסופו של דבר לבחירה שלו. הבחירה שלו היא עד כמה להשתמש בשכלו ועד כמה לא, וככל שישתמש יותר בשכלו, כך יהיה יותר דבק בשם, וכך תתמעט הבחירה החופשית שלו בסופו של דבר. לפי זה יוצא שאין שום השגחה הקובעת עם מי האדם יתחתן ואם יתחתן, אם יהיה עשיר או יהיה עני, אם יהיו לו ילדים או לא יהיו לו ילדים. כן? זה מה שאומר הרמב״ם, שמכיוון שלהתחתן זו מצווה, לא ייתכן שתהיה כפייה על מצווה. ומכיוון שלא לגזול זו מצווה, אז לא ייתכן שהעושר יהיה נקבע מפי השם. הרמב״ם גם קרא את המאמר הזה של הגמרא, ש-40 יום לפני יצירתו של אדם נקבע בת פלוני לפלוני. והתשובה היא פשוטה, כפי שהסביר הרשב"ת בשאלות ותשובות שלו, ש-40 יום לפני יצירת הוולד נקבע מי ראוי למי. זאת מתאימה לזה. האם הם יזכו או לא? זה משהו אחר. יכול להיות שיזכו, יכול להיות שלא יזכו. אבל מראש ידענו, זאת מתאימה לזה. האם למעשה הם יתחתנו או לא? מי יודע? כן? או אם נאמר, פלוני יהיה עשיר ופלוני יהיה עני. באמת ככה? יוצא לפי זה שאם נגזר עליי להיות עשיר ובינתיים אני עני, אז מותר לי לקחת את הכסף של מי שנגזר עליו שיהיה עני, בגלל שזה ככה ואז ככה יהיה, ודאי שלא. אז הקדוש ברוך הוא לא גוזר את הדברים האלה, וזה פותר אותנו מן הבטלנות שמצויה לפעמים אצל רווקים האומרים אני מחכה או מחכה למזל שלי. זה ביטוי אלילי קצת, כן? אבל בכל זאת כתוב בגמרא במסכת מועד קטן שרבה אמר בני חיי ומזונה לאו בזכות התליה מילתא אלא במזלה תליה מילתא, שבנים, אורך החיים והמזונות זה לא תלוי באדם, זה לא תלוי בזכות אלא זה תלוי במזל. זה לכאורה סותר את כל מה שאמרתי עכשיו. אבל האמת היא, זה לכאורה גם סותר את רעיון התפילה. אלא מה? זה הרמב״ם כתב בתשובתו לחכמי מרסיליה. חכמי מרסיליה כתב להם הרמב״ם, מרסיליה זה עיר נמל בצרפת, אמר להם, עם מרצי של ימינו, כתב להם שכל האמונות האלה שכאילו גורלו של האדם נגזר על פי הכוכבים, זה הכל שטויות. עכשיו הוא אומר, ואם תמצאו מאמר אחד, ואם תמצאו מאמר אחד בתלמוד של אחד מחכמי התלמוד שאמר אחרת, אומר הרמב״ם, אל תדאגו, זה יכול להיות שזה דעת יחיד. ואם זה לא דעת יחיד, צריך לדעת שזה אדם שאמר את הדברים לפי שעה, לפי מעשה שראה. דבר שלישי, אומר הרמב״ם, צריך האדם להסתכל קדימה ולא אחורה. אבל מה הוא מתכוון כאן הרמב״ם? הוא מתכוון לומר שמה שרבא אמר בגמרא, שבני חיום זונה במזלת על ימילתא, הוא אמר את זה לפי שעה, זאת אומרת כהוראת שעה. מפני שאנשי פומבדיס, הוא אמר את זה בהלוויה של רבא. רבא היה אדם גדול, רבו של רבא, מת בגיל צעיר, 40 ומשהו. ורב חיסדא, שגם כן היה צדיק גדול, מת בגיל 93. אז אנשי פומבדיטה, שהיו אנשים לא מי יודע מה צדיקים, אמרו על רבא שזה שהוא מת צעיר זה בגלל שהוא לא היה צדיק. אז על זה בא רבא ואומר, לא נכון. הרי שניהם היו צדיקים, ובכל זאת זה חי מעט וזה חי הרבה, בגלל שבני חיום זו נעלב במזליה תליה מילתא. לא אלב בזכותה תליה מילתא, אלא במזלה. אבל הוא אמר את זה רק כדי להשיב לאותם רשעים שהוא הומבדיתה. אבל אי אפשר מזה ללמוד הלכה קבועה בדיני ההשגחה, שאם לא כן, אז ביטלנו את כל העניין של תפילה וכדומה. אני רוצה פה לחזור קצת לנושא של האקראיות שדיברנו עליה. האקראיות בתור אחד מדרכי ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. על זה אמרו בגמרא במסכת מגילה, אסתר מן התורה מניין. מה זאת אומרת אסתר מן התורה מניין? איפה למדנו בתורה שיכולה להיות השגחה דרך אסתר פנים? כלומר, שדרך תהליכים אקראיים מתגלה ההשגחה העליונה. את זה למדנו במגילת אסתר אמנם, שכבר ממשתי אחשוורוש וכל מיני מאורעות שנראים מקריים, בסופו של דבר יש השגחה עליונה. את זה למדנו מזה שכתוב בתורה, ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא. אנוכי, זה אנוכי השם אלוהיך. מתגלה איך? דרך אסתר אסתיר פני. יש גם בחינה כזאת. יש גם השגחה, אבל זה נושא רחב מאוד, שלא נעסוק בו כנראה הערב, אבל בכל זאת קצת בקצה המזלג, יש השגחה דרך הכלל. כלומר, כל מה שדיברנו עכשיו על זה שהשגחה משתנה אצל האדם, לפי מדרגתו, מדובר על האדם כפרט. אבל אם אנחנו מדברים על הכלל, או על כלל ישראל, או על כלל העמים, או כלל האנושות, יש השגחה מיוחדת בתהליכים הכלליים. למשל, הרב קוק אומר באגרות ראייה שיש אפילו השגחה בהתפתחות המדע. למשל, לפני כמה אלפי שנים, האדם הפרה-היסטורי לא ידע שכדור הארץ נע. הוא חשב שכדור הארץ יושב במקומו. אומר הרב קוק, זה נפלא שהאדם חשב כך. כי אם האדם הפרה-היסטורי היה פתאום שם לב, כלומר היה מקבל כאמת, שכדור הארץ זז בתוך החלל במהירות של עשרות אלפי קילומטרים לשעה, אז הוא היה תופס את העצים כדי לא ליפול. הדבר הזה מזעזע את הנפש שלו עד כדי כך שהוא לא יכול היה לחיות חיים נורמליים, ולכן ההשגחה סדרה שהוא לא ידע. ואחר כך, כשבני אדם כבר התרגלו לזה שכדור הארץ עגול, בכל זאת התרגלו בכל זאת לחשוב שכדור הארץ נמצא במרכז העולם, כי זה היה חשוב להם כדי שתתבסס אצלם יראת שמיים. כי אז באותם הימים עדיין היה קשר, היו קושרים בין המצב הפיזי של כדור הארץ לבין ערכו של האדם. חשוב שאם כדור הארץ באמצע, אז זה סימן שהאדם הוא מרכז העולם. ואם כדור הארץ איננו באמצע, זה סימן שהאדם בטל בעולם. אמנם דעה זו היא מטופשת, אבל הייתה מצויה אצל בני האדם בימי קדם. כשבני האדם מספיק התעלו, מספיק קנו יראת שמיים, מספיק קנו בהירות הדעת, היה אפשר לגלות להם שבעצם אנחנו רק גרגיר אבק בין, בחלל בין גלקטי ענק, אינסופי כמעט. כלומר, כל זה אנחנו רואים פה כהשגחה עליונה. ומוכן גם בהיפתחות המוסרית. כן.
אני מחבר לדבר של הערכה, בשביל אחת הקומדת בשביל.
אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא בברכת הגומל על זה שיצאנו מכל מיני צרות. תמיד יש השגחה, לא, אנחנו תמיד מודים לקדוש ברוך הוא, אין שהדבר הזה נעשה בהשגחה ישירה, אם הייתי צדיק גדול שניצל מן העריות במדבר, או בין אם הייתי אדם פשוט שבדרכי הטבע הצליח לצאת. הרי גם הטבע זה ריבונו של עולם שבראו. אני רק רוצה פה להזכיר את דעתו של הבעל שם טוב, שלכאורה אומרת הפוך מכל מה שלמדנו עד עכשיו. הבעל שם טוב גם מפורסם, כן? אתה שואל, מה זה הכל בידי שמיים? מבאר הרמב״ם בחלק שמיני של שמונה פרקים, הכל זה חוקות הטבע. עכשיו, הבעל שם טוב לכאורה אומר הפוך לגמרי מכל מה שאמרנו עד עכשיו. הבעל שם טוב מפורסם בדעתו שכל עלה שנופל מן העץ יש השגחה אלוהית מדויקת כיצד הוא ייפול. מה המשמעות של הוויכוח הזה בין הרמב״ם לבין הבעל שם טוב? האמת היא שהמחלוקת היא לא כל כך גדולה כמו שחושבים. גם לדעת הרמב״ם הקדוש ברוך הוא יודע כיצד העלה ייפול. זה דבר ראשון. כלומר, זה לא נעלם ממנו. דבר שני, הקדוש ברוך הוא קבע את חוקי הטבע שעל פיהם העלים נופלים. כך שזה ברור שהיה מוכרח להיות שהעלה ייפול כפי שהוא נפל. אבל למה מתכוון הרמב״ם כשהוא אומר שזה לא בהשגחה? הוא מתכוון לומר שזה לא דבר חשוב. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול לקדם את העניינים שלו, בין אם העלה ייפול ישר, בין אם הוא ייפול עקום. בכל מקרה, התוכנית האלוהית תמשיך. מה שאין כן לדעת הבעל שם טוב, שנפילת העלה יש לה נפקמינה, יש לה השלכה לגבי כל אופי המאורעות אחר כך, ולכן זה חשוב, ולא רק ידוע, אלא גם חשוב כיצד העלה ייפול. זאת המחלוקת, האם זה חשוב או לא חשוב, לא אם זה ידוע לקדוש ברוך הוא, או לא ידוע לקדוש ברוך הוא. כן.
אבל אם הרמב"ם מסכים שהשם יודע והשם קבע את החוקים, אז העלה לא יכול ליפול אחרת.
נכון, העלה לא יכול ליפול אחרת, אתה צודק. אבל השאלה אם זה חשוב. כלומר, האם העובדה שהעלה נפל דווקא כך, זה ממלא פונקציה בתוכנית האלוהית או לא? לדעת הרמב"ם זה לא ממלא פונקציה. כלומר, אם... כי זה צריך ליפול באיזושהי צורה, אז הקדוש ברוך הוא קבע שזה ייפול כך ולא ייפול כך. זה בדיוק כמו שלגבי טעמי המצוות. אומר הרמב״ם, אתה יכול לתת טעם למצווה בכללה, לא לפרטיה. אל תשאל אותי למה בקורבן מוסף יש שבעה כבשים, כי אם היו שמונה גם אז היית שואל. כן, כך אומר הרמב״ם. זאת אומרת, על הפרטים, הרי תמיד צריך שיהיה איזשהו מספר כבשים. אז ריבונו של עולם קבע שבעה כבשים, יכול היה לקבוע גם חמישה כבשים. קבע שבעה. אז אל תשאל על זה, אומר הרמב״ם. כמו כן, העלה צריך היה ליפול באיזושהי צורה. לכן הוא נפל כפי שהוא נפל. אבל לא היה הכרח מבחינת המטרות האלוהיות שהוא ייפול דווקא כך. כן.
זה לא קבוע, זה יכול
להשתנות. לא, לפי הבעל שם טוב, גם אם תאמר שזה קבוע, יש משמעות לזה שהקדוש ברוך הוא קבע שזה ייפול כך ולא כך.
זה לא קבוע, כי זה לא יפה תהיה התולעת.
לא, אבל גם זה שהתולעת טיפור, גם זה נקבע, אתה יכול להגיד שזה דטרמיניסטי.
לא לפי חוקי הטבע,
יכול להיות גם לפי חוקי הטבע. כלומר, אתה לא חייב לקשור את המחלוקת הזאת למחלוקת אחרת, האם חוקות הטבע קבועים לראש או לא. אתה לא חייב לקשור. אוקיי? עכשיו, לכאורה, דברי הבעל שם טוב יש להם סיוע גדול מדברי הגמרא בירושלמי, מסכת שביעית, פרק תשיעי, הלכה א'. שמסופר שכאשר רבי שמעון בר יוחאי יצא מן המערה, הוא שמע, הוא ראה צייד שצד ציפורים, והוא שמע קול שיוצא מן השמיים ואומר דימוס, דימוס הכוונה פטור בדין, והציפור יצאה מן המכלאה שלה ועפה. אמר רבי שמעון, אפילו ציפר שמאיה בלה שמאיה לניצן. אפילו ציפור שבשמיים אינה ניצודה אלא בהחלטת שמיים. ואז הוא אמר, אם ככה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פול בידי הרומאים, הוא יסדר את זה. לא רוצה, גם כן יסדר ככה. לכן יצא מן המערה. ככה מסופר בירושלים. אז זה לכאורה ראיה שאפילו הציפורים מושגחות שלא כדעת הרמב״ם. אבל זה לא נכון, לא חייבים להגיד את זה, כי אפשר להגיד שהציפורים מושגחות כשהם בקשר עם האדם. כלומר, השאלה שלך על הלבנה. כן, אם לבנה נופלת על אדם, אז יש השגחה בדבר הזה. אם הלבנה נופלת על הארץ, אין בזה השגחה. כן. אז השאלה האחרונה היא שנשארת, מה זה ביטחון בשם? כן? אנשים אומרים מה זה ביטחון בשם? צריך ביטחון שהכל בהשגחה אלוהית נפלאה וכל מה שקורה לי זה בהשגחה. מי אתה בכלל לחשוב את זה? צריך לבדוק. אם אתה אדם נעלה, יש אולי מקום לדבר הזה. אבל אם אתה לא אדם נעלה, אין מקום לאמונה הזאת. האמונה הזאת היא אמונה של פתיות, של פתיות, של חוסר אחריות על החיים. ניתן לומר ככה, מה זה מידת הביטחון? כך מסביר רבי אברהם בן הרמב״ם בספרו המספיק לעובדי השם, בכיתב על כפיה, אומר שההשגחה, הביטחון, זה שהאדם זורע ומשקה וחורש וקוצר ועושה כל הפעולות ועושה אחר כך לחם מן החיטה שהוא גידל, ואחר כך אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הריני מודה לך על זה שחרשת וזרעת והשקעת ואפית וכו' וכו'. כלומר, בסופו של דבר, הביטחון בשם איננו בא לחנך את האדם לבטלנות ביחס לגורלו, אלא רק לגלות לו דבר אחד, שכל מה שהוא עושה זה לא עזוב מאת השם. זה לא אומר שכל מה שקורה לו זה טוב. יש הרבה דברים שקורים לנו שהם לא טובים. אבל כל מה שקורה, דע לך שזה בעל משמעות. דע לך שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותך ולא הניח אותך מחוץ לספרת ההתעניינות שלו בך. ולכן תשובה ומעשים טובים מועילים לאדם לשנות את גורלו ואת ההשגחה עליו. כן.
יש גם דרגות בביטחון.
אבל הביטחון הוא לדעת שריבונו של עולם איננו עוזב את האדם אלא מתעניין בו. כן. מה השאלות היו? אני חושב שזה ענה. אז בוא נראה על השאלה הראשונה. אתה אומר, אם האדם צריך יותר השגחה, זה סימן שהוא יותר בסכנה. ואם זה מסוימת, אפשר לומר שכן. זאת אומרת, כיוון שהצדיקים הם אנשים חריגים ביחס לטבע, אז יש סכנה שהטבע יטבע את אלבונו וינסה לבטל את מדרגתם. כך מסביר המהר"ל בנצח ישראל. כן, שאלתך השנייה. אדם שרואה נס, האם בגלל זה הוא מפסיד את חלקו לעולם הבא? אדם שרואה נס, מה שאתה אומר זה דיבר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שהאבות היו יותר גדולים מבני ישראל. כי האבות לא זכו לניסים, זה סימן שהם היו יותר גדולים. כי הם הכירו את השם גם בלי נס. לא אמרתי שהיום זה רק דרך הטבע. אבל נגיד, אם נאמר, אנחנו רואים שהמאורעות היום קורים בדרכי הטבע, אז זה סימן שאנחנו התעלינו עוד יותר, נכון? שאנחנו יכולים לומר הלל על מאורעות שבהם לא היה שינוי בסדרי הטבע. אשרנו, מתוך חלקנו. טוב, זהו. Thank you.
זה...